דף קט"ז עמוד א', במשנה הראשונה בעמוד, מזגו לו כוס שני. וכאן הבן שואל אביו. למה כאן הבן שואל? עד עכשיו כנראה הבן הזה עוד הסתפק, ראה קיטל שתה, ראה מקדשים, מביאים שולחן, פתאום ירקות, שתה, לקחו את השולחן, שתה, אבל פתאום לעשות גם קוף שני, מה קרה? ממתי עושים פעמיים קידוש? אז כאן הבן שואל, וכשאנחנו אומרים כאן הבן שואל אביו, אנחנו מדברים על הבן החכם. הבן החכם שיודע לשאול לבד, אז הוא אומר, אבא לי, עד כאן, תתחיל להסביר מה קורה פה הערב. אבל ואם אין דעת בבן, מה קורה אם הבן הזה לא יודע לשאול, מה שאנחנו מכנים בארבע בנים שאינו יודע לשאול, אביו מלמדו מה נשתנה הלילה הזה וכו'. והיינו, את הנוסח הזה מה נשתנה זה בעצם נתקן למי שאינו יודע לשאול. אז אם הילד שלך לא יודע להגיד מה נשתנה יפה, זאת אומרת שהוא חכם. אבל שמי שלא חכם, אז הוא יודע את הנוסח. בכל אופן, אז הבן, האבא מלמד אותו מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות. והשאלות, שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, הלילה הזה כולו מצה, כי אני רואה שיש בזה מחלוקת ראשונים. אם ככה, הדין הוא כזה, כשהבן הזה מתחיל קצת לשאול שאלות, אז אבא אומר לו, תשמע, אם אתה כבר שואל, אז בוא תשאל טוב. תמיד אתה רואה שאנחנו לפעמים מביאים גם מצה, שלשידס וכדומה, אבל המרכז אצלנו בבית היה תמיד חלות. אז למה הלילה הזה כולו מצה? שבכל הלילות אנו אוכלים שאר ירקות, הלילה הזה מרור. את השאלה הזאת הבן הזה בכלל לא ראה עדיין. כי הרי המרור יגיע רק בהמשך. המרור לא נמצא עכשיו. אבל אנחנו מלמדים אותו שישאל. שבכל הלילות אנו אוכלים בשר צלי שלוק ומבושל. הלילה הזה כולו צלי, אז הבן גם עשה סיבוב במטבח. הוא יודע כבר מה יהיה התבשילים, הרי עוד לא היה שולחן עורך. אלא מה? כנראה שהוא רואה מדורה אחת, מדליקים שם, מסתובב הפסח על השפוד, מדורה שנייה, קורבן חגיגה על השפוד. תמיד יש גדרות, יש קצת מרק, בשר מבושל. מה קרה היום? אז מסבירים לו שבכל הלילות אנו מדבילים פעם אחת, הלילה הזה שתי פעמים, גם קרפף וגם מרור, ולפי דעתו של בן, אביו מלמדו, מתחיל בגנות ומפיים בשבח. זאת אומרת, עכשיו את התשובה זה כבר תלוי בילד. אם זה ילד חכם, אז מסבירים לו יותר. אם זה ילד פחות חכם, מסבירים לו פחות. לפי דעתו של בן, אבל כולם צריך לספר להם את סיפור יציאת מצרים. כל אחד לפי הרמה שלו. איך מתחילים? מתחיל בגנות ומפיים בשבח. ודורש מערבי עובד אבי עד שיגמור כל הפרשה כולה. זאת אומרת, הוא מתחיל בפרשת הביכורים, ספר דברים, פרק ו', וככה הוא עובר פסוק פסוק בפרשת הביכורים. למעשה אנחנו נרחיב את זה בהמשך, אבל בעיקרון יש כאן הגדרה, מתחיל בגנות ומפיים בשבח. רמי עובד אבי זה סיפור על תרח. תרח.
כל כך אחורה
אותם? אנחנו הולכים עד לסבא המרכבי.
לא, אבל זה באים לפרעות.
אתה צודק, אתה צודק. אומרת הגמרא, תנו רבנן, מיד נחזור לזה. האמת היא שבדברי המשנה עצמה אנחנו רואים פה נוסח שלא מופיע אצלנו באגדה, שבכל הלילות אנו אוכלים בשר צלי שלוק ומבושל, הלילה הזה כולו צלי. אז זה אני מבין, למה זה לא נמצא באמת באגדה שלנו? כי אין לנו בית מקדש, אין לנו בית מקדש, אסור לנו צלי. אז אם אסור לנו צלי, זה לא מופיע לנו בתוך הנוסח. מה שצריך להבין זה למה בנוסח המקורי של המשנה לא מופיע שבכל הלילות אנו אוכלים בין יושבים ובין מסובים, הלילה הזה כולנו מסובים. או, אז ככה באמת אומר הגוין. הגוין אומר שמכיוון שהנוהג היה לאכול והציבה, כי בזמן שבית המקדש היה קיים נהגו כבני חורים, היו רגועים. אחרי זה שתחפו הצרות אז ביטלו את הציבה. לכן השאלה הזאת לא הייתה קיימת במשנה. כך פשוט לומד הגוין, אבל כל האחרונים כבר שואלים עליו, שלכאורה בנוסח הרמב״ם נראה שהיו שואלים גם את השאלה הזאת. ואם כן היה צריך להבין למה המשנה לא מזכירה את זה, אבל כך נראה פשטות לשון הרמב״ם. תנו רבנן, חכם בנו שואלו, אם הבן חכם אז הבן שואל, מה הוא שואל? לא מה נשתנה, אלא הוא שואל מה שנראה לו מוזר בלילה הזה. פחות או יותר הוא גם צריך להגיע לעניינים של מה נשתנה, או לפי תוצאות שהוא חייב להגיע לזה, אבל הבן שואל מיוזמתו. אומר הקיצור שולחן ערוך, ומה קורה אם אין לו בן? אז הבת שואלת, אין מקור לדבר הזה, אבל ככה הוא נוקט. כמו כן, ואם אינו חכם אשתו שואלתו, אם הוא לא חכם, מי הבן שלו? רגע נראה גם הבת שלו, או אין לו בת, או אין לו בן. אז האישה שואלת, למה? יש מחלוקת גדולה בראשונים. יש מהראשונים שנוסעים שאישה חייבת בסיפור יציאת מצרים, וכך מופיע במשנה ברורה להלכה, ומכיוון שהאישה חייבת בסיפור יציאת מצרים, אז היא צריכה לשאול מה נשתנה הלילה הזה. יש מהראשונים שנוקטים שסיפור יציאת מצרים זה מצוות עשה שהזמן גרמה, ומכיוון שזה מצוות עשה שהזמן גרמה נשים פטורות. נכון שהיא חייבת במצא, כי יש לנו הקש בפסוק כל שישנו ובעל תאכל חמץ ישנו בקום לכל מצא, היא צריכה לשתות ארבע כוסות שאף הם היו באותו הנס. סיפור יציאת מצרים היא לא שייכת, אלא מה? היא עושה חסד עם בעלה, מכיוון שהבעל צריך לספר סיפור יציאת מצרים. וסיפור זה דרך שאלה ותשובה, אז מי ישאל אותו? אז אם היא יוזמתה שואלת אותו, מה קורה אם אין לו אישה או שהאישה שלו לא יודעת לשאול? אז אנחנו באים ואומרים, ואפילו ואם לא, והוא שואל לעצמו, כן, לפעמים זה המצב, אבל חייבים לספר סיפור יציאת מצרים. וסיפור זה דרך שאלה ותשובה, דיברנו כבר, כי יש הבדל מהותי בין סחירה לבין סיפור. סחירה זה מושג של לסתור, לסתור אתה אומר משפט אחד, אומר קוד אחד ואתה זוכר. סיפור זה בדיוק הפוך, סיפור זה אולי אפילו בגדול מה שאמרנו, שכשמדברים על זכירה אז הפוך, אנחנו באים ואומרים שככל מי שמתמצת יותר, מי שמקצר יותר, מחנך טוב יותר ומחנך ששונה לתלמידו בדרך קצרה. סיפור זה בדיוק הפוך, מי זה המספר הטוב? זה זה שיודע לקחת משפט אחד שלי ולעפות מזה רבע שעה של סיפור. זה בעל סיפור. איך עושים סיפור? סיפור שיהיה מעניין, עושים שאלה ותשובה, זה דרך סיפור. לכן כיוון שהחיוב בלילה הזה זה סיפור יציאת מצרים, אז גם אם אין בן וגם אם אין אישה, הוא מתחיל לשאול את עצמו והוא מספר לעצמו, כי הוא צריך סיפור יציאת מצרים. ואפילו שני תלמידי חכמים שיודעים בהלכות הפסח שואלים זה לזה מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות. זה תשובה לכל מי ששואל, נו הילד החכם שאל שנה שעברה, אז אמור שואל עוד פעם השנה, כי גם החכם הזה א' מסתומך חלק הוא שכח, וגם אם לא, אנחנו באים ואומרים שצריך גם בין שני תלמידי חכמים דרך סיפור מה נשתנה. למדנו במשנה שבכל הלילות אנו מטבילים פעם אחת, הלילה הזה שתי פעמים. מקציף לרב עתו כל יום על אופגי דלומד בלחד הבינה, אז חובה באמת להדביל שתי, להדביל כל פעם, כל לילה פעם אחת, ואם הוא רוצה לאכול בלי להדביל. אלא אמר רבה הכי קטן, לא, כך צריך להיות נוסח השאלה, שבכל הלילות אין אנו חייבים לטבל אפילו פעם אחת, הלילה הזה שתי פעמים, כל הלילות אנחנו לא מטבלים אפילו פעם אחת, הלילה הזה חייבים שתי פעמים. שואלת הגמרא, מספיק לרב ספרא, חיובה לדרבקי? הרי המקרה הראשון של ההדבלה בקרפס, הקרפס זה בסך הכל לעורר את התינוקות שישאלו, מה פתאום מביאים ירקות אחרי קידוש, מה עם נטילת ידיים? אז זה רק בא לעורר, אז למה אתה קורא לזה חיוב? אלא אמר הספרא הכי קטני, אין לנו מטבילים אפילו פעם אחת, הלילה הזה אנחנו נוהגים להדביל שתי פעמים, היום אנחנו נוהגים שלוש פעמים, כי אנחנו מטבילים גם לקרפס, גם למרור וגם לביצה, זכר לקורבן חגיגה במי מלח. אז זה הכוונה, נוהגים להדביל. ודאי שאתה צודק. מה אתה תגיד, שלא חייבים במי מלח?
כן, נכון.
הבנתי מה שאתה אומר. לא, זה כבר תקנו לנו על סדר האגדה. אתה צודק שאנחנו עושים כל מיני פעולות לעורר את הילדים, אבל אחרי שתקנו לנו לבוא ולעשות קרפק אז אנחנו הוכחים לעשות צרפת, כי זה הסדר של הסדר. קדש, הורחץ, צרפת. כי למעשה ככה, לפני חורבן הבית נגיד, לא היה סדר אגדה. כשלא היה סדר אגדה, אז כל אחד עשה את התרגילים שלו, וכל אחד סיפר את הסיפור שלו. הפרינציפ זה היה התבנית. עפו איתנו חפץ, ידעו שאנחנו לא יודעים לספר טוב סיפור יציאת מצרים, והכינו לנו נופח של אגדה, שהנופח הזה בא למלות את הסיפור, בזה אתה תצא ידי חובת הסיפור. הכניסו לך בפנים את כל הפרטים ההכרחיים לצורך הסיפור, ותקנו לנו את הסדר. אחרי שתקנו את הסדר חייבים לעשות צפס. אלא מה? עכשיו אני מדבר רגע כמו ליטאי קר. זאת אומרת ככה, כשעושים את הקרפס, שזה לעורר את התינוקות, אז אמרו לנו, קח ירק ותטבל אותו. עכשיו, הטיבול זה סך הכל צורת אכילה. אז בעיקרון יכלתי להחזיק ירק בלי לטבל אותו. בעיקרון יכלתי לקחת לא רק המסורת של כל אחד, נגיד, תפוח אדמה או צנון או פטרוביליה, או מי שלוקח את הפלרי, יכלתי לקחת מלפפון, עגבניה, ואני באמת לא צריך להיות בזה שום בעיה. יכלתי לטבל את זה בכלל במיונז. מי ביקש לך לקחת את זה? אלא מה? על המרור אתה מדבר, לא על הקרפס.
על המרור, על הקרפס, על המרור.
לא, אבל מרור זה על פי דין. מרור זה לא לעורר את התינוקות. הביתה בזכר לקורבן חגיגה, חייבים. לא, לא, אבל אתה אומר, טוב, אז איך הילד הזה שואל את זה? זה מתחיל ככה. זה היה בשבת. זה מתחיל ככה. אנחנו קודם כל מעוררים את הילדים. מעוררים זה לובשים קיטל. מעוררים זה מחלקים מגוזים. אתה רוצה להיות יותר מכוח, תביא להם קצת מתנות. ואז ממילא הילד יגיד, אבא, למה קרה? אף שבת לא מקבלים מתנה לפני אוכל. מקסימום בסוף האוכל, אם הייתי ילד טוב. וכך אתה מעורר אותו לכל מיני שאלות. בין היתר זה להביא את הקרפס. עכשיו נחזור לצד החסידי. כמובן שכל הדברים האלה, אחרי שתקנו אותם, ואחרי שיש לנו מסורת, אבים אמרו לך לטבל בתפוח אדמה לצורך העניין, שזה מסתום מהמקור הכי פחות. אבל סלרי או צנון ופטרוזיליה, אז הדברים האלה יסודם בערירי קודש, ועל זה כבר הכניסו כל מיני תיקונים ועניונים, וזה שאתה שם במי מלח ולא שם את זה במיונז, אז בהכל יש עניין, והמי מלח זה עניין של הדמעות, שהדמעות שהיה במצרים וכו'. כל הדברים האלה יש בהם טעם, ובכל הדברים האלה יש סודות על גבי סודות, זה אין ספק. רק אנחנו אומרים, בציור ההלכתי, היבש, לא הייתי בטוק לזה. עכשיו, מה שאתה שואל, זה בעצם מתחיל ככה. מאיפה הבן יודע לשאול מה נשתנה? אז אמרנו, דרך אחת הגננת לימדה אותו. ואז הוא גם לא מבין מה שהוא אומר, אלא אם כן הסבירו לו טוב. מה בעצם הפעולה שעושה הגננת? זה מה שאבא צריך לעשות. בעצם הילד בא ואומר לו, אבא, אני לא מבין. כל שבת עושים קידוש, אחרי הקידוש מביאים שולחן, נופלים ידיים וכו'. מה קרה היום? אז אבא שלו אומר לו, אתה יודע למה אנחנו מטבילים? כי אני צריך לברך בורא פרי האדמה. בשביל מה אתה צריך לברך בורא פרי האדמה? כל שבת אתה לא צריך. לא, היום זה ליל הסדר. וליל הסדר אנחנו זוכרים את יציאת מצרים. וביציאת מצרים היה שיעבוד. אני מדבר עוד לפני עבדים היינו. ובשיעבוד הזה נראו את חיינו בעבודה קשה בחומר ובלבנים. וזכר לזה תקנו לנו על מצות ומרורים יוכלו. אז מדאורייתא כשהיה קורבן פסח וכו'. ואחרי זה הוא מספר לו, אבל מדרבנן לצערנו לדאבון ליבנו, אין לנו בית מקדש. וכשאין לנו בית מקדש, אנחנו צריכים זכר לדבר. מה הזכר? אנחנו אוכלים מרור. אבל כשאנחנו באים לאכול את המרור, אנחנו צריכים לברך על אכילת מרור. ולא ראוי לברך על דבר שהוא מרור, לברך עליו שני ברכות. אז לכן תקנו לנו קודם לעשות בורא פרי אדמה, וזו תשובה לשאלתך. למה באמת בחרנו לעשות בורא פרי אדמה, ולא למשל להדליק או לחבות, או לסלק את הנרות ולהחביר את הנרות? כי כבר אחרי שתקנו לנו, אז יש בזה רווח כפול. ואז הילד אומר, רגע, במה עוד פעם מקבילים? ואז הוא אומר לו כן, ואז כשהוא כבר מתפוסס בקוף שני, גם לא עושים קידוש, לא עושים נטילת ידיים, עוד מביאים עוד קוף. ולמה יצא, למה מביאים קוף שני? אבל למה יצא, מתי שותים את הקוף השני? כן, אבל לא, לא צריך לספר על הקוף. מה העניין לספר על הקוף? יש כתוב לחם, לחם עוני, אגב זה גם טעות. זה בדיוק כמו זאת התורה שעשה משה. כתוב בהלוך, באצבע צריך לעשות, לא בזרת. אבל המשנה אומרת, מוזג לו כל שני וכאן הבן שואל. למה כאן הוא שואל? כי כאן הוא כבר מתפוצק. עכשיו, למה אני מוזג לו כוס שני? הרי מתי אני שותה את זה? אחרי ההגדה פלוס העלל. בבתים הכי מהירים זה סיפור של שעה פלוס. יש מקומות שזה ייקח כמו שעתיים פלוס. בינתיים באמצע הסעודה, פה השולחן מתנדלת, פה הוא מתפטף לו הכל. אז בשביל מה צריך את הדבר הזה? התשובה היא, כי אנחנו עושים את זה מסיבה אחת. לעורר את הבן. זה מה שאומרת המשנה, מזגו לו כוס שני. גם זה והכל כדי לעורר את הבן בשאלה, לדעת למה מופגים עוד פעם כוס ועד מתחיל מה נשתנה. הביצה זה זכר לקורבן חגיגה. מה, שלוקחים ביצה ושמים במי מלח? אצל אשכנזים. לא, זה מנהגים. לא, אצל אשכנזים, אחרי, לפני שניגשים לסעודה, אחרי שעשו מוציא מצה, אחרי שעשו מרור, אחרי שעשו את הקורך, אז לוקחים ביצה, מסבילים במי מלח ואוכלים. זכר לקורבן חגיגה. למעשה, יש כאלה, במחבר זה מופיע בכלל, כזכר לתשעה באב. כי יש לנו כלל שתמיד א' בפסח יצא ביום של תשעה באב. זכר לחורבן, מכניסים לנו גם את הביצה. לא. חוץ מזה בקערה, יש לנו את הביצה שזה זכר לקורבן חגיגה. אבל זה ביצה, וזה, רגע, עכשיו, זה ביצה צלויה. ברוב המקומות אוכלים את הביצה הזאת. כי בהלכה כתוב ככה, שאת הקורבן חגיגה לאכול, את הזרוע של הקורבן פתח, זה הוא לא אוכל, כי לא אוכלים בלילה הזה תפלים. מצד שני, לא לזרוף את הזרוע, אלא לאכול את זה למחרה, כי זה צורך מצווה, וצורך מצווה לא זורקים. מאותו סיבה, את המסע השלישי, שעשית על זה את ה... את ההלך הילד מתה, אתה משתמש לקורך, כי אנחנו לא מבטלים סתם מצוות. אז כל דבר שהיה לו תפקיד של מצווה, אנחנו משתמשים איתו.
וזה חול אוכלים בפעמיים?
כן, וזה גם הופיע, למה פעמיים ולמה אוכלים את הזרוע פעמיים ואיך זה מדהים, זה בסדר. אנחנו חוץ על פעמיים פוך, בלילה השני גם מבינים, הילה הראשון היציב, בלילה השני. לא, כתוב סתם שבכלל לא מצביעים עם האצבע. לא, מנהג יהודי רומני. הנה, בתימן היו עושים עם הציצית, הם מנשקים את הציצית. פעם אחת לעשות תחנות, דוגמה. קורבן חגיגה, כי לפני שהיו אוכלים את קורבן הפסח היו מביאים קורבן חגיגה כדי לאכול. קורבן חגיגה זה בעצם קורבן שלמים, ולמה דווקא על ביצה? זה אתה כבר שואל טוב, אבל שנסביר למה קרפס על תפוח אדמה, נסביר למה זה. יש בזה עניין, זה לא סתם זה שבחור חגיגה על מה. יש אגדה מאוד טובה, קוראים לזה אגדה כיתוב, אגדה של אליהו כיתוב, הרב אליהו כיתוב. בכל אופן, באגדה הזאת שם אין הרבה פירושים של זאת, יש שם פשטים לתוך הפעודה. יש לו הקדמה, בהקדמה הזאת הוא מסביר מלמעלה את רוב העניינים שמוזכר גם בספר התודעה, את כל הדברים האלה, למה שלוש מצות, כל הדברים האלה, אחרי שתקנו אברהם יצחק ויעקב, כהן לוי וישראל, למה דווקא אמצעי, למה ביצה עגולה, למה מי מלח, למה לא מי סוכר וכו'. כן. אומרת הגמרא. מתחיל בגנות ומסיים בשבח. מהי בגנות? אבל האמת היא שזה כל הליל הסדר, זה האמת. אם מגיעים לכל הליל הסדר, גם את האגדה צריך לעבור פעם אחת, לראות, האגדה נראית מפלצת. הרי מה שקורה בדרך כלל, עד מה נשתנה, מרביטים וורטים, בלי סוף, עם חידושים, עם פלפולים, עוד בארבע בנים קצת יש ככה. אחרי זה כשמגיעים לעיקר האגדה, שם מרביטים את הפסוקים, וגם לא רק רעדים, בגלל שכאילו לא יודעים מה הפסוק אומר. אבל למעשה האגדה היא מאוד פשוטה. האגדה בנויה על ארבע פסוקים מספר דברים, שזה בעצם בא לבטא ארבע פרשיות. יש לנו ארבע פרשיות בתורה שעוסקים בסיפור יציאת מצרים. זה שמות, וערה, בו ושלח. כאשר שמות זה הירידה לגלות, וערה זה השיעבוד, בו זה תחילת היציאה, זאת אומרת הצעקה נקרא לזה, ובשלח זה היציאה ממצרים. איך תקפל ארבע פרשיות בתוך הגדה אחת? הלך בעל הגדה ועשה לנו חסד, הביא ארבע פסוקים מספר דברים, שכל פסוק מדבר על זה העניין. פסוק ראשון מדבר על השיעבוד, פסוק שני מדבר, זאת אומרת על הירידה, פסוק שני על השיעבוד, פסוק שלישי על הצעקה, פסוק רביעי על היציאה. אחרי זה בעל הגדה מפרש את הפסוקים עצמם. אם מסתכלים על זה ככה, הגדה היא מאוד פשוטה. אחרי זה יש את הקול שלא אמר שלושה דברים וכו', שזה ההמשך. יש לנו דן צפרדי, הסימנים של ההגדה. ואחרי זה יש תעלל, שזה כבר מחוץ להגדה, זה כבר השבח. אם ככה אומרת הגמרא, מה זה מתחיל בגנות ומסיים בשבח? מהי בגנות? רב אמר, מתחילה עובדי עבודת גילולים היו אבותינו, ושמואל אמר, עבדים היינו לפרו במצרים. למעשה הבסיס של המחלוקת, ואולי נחיל קודם. הרעיון שבדבר, זה בעצם כשאתה בא לספר סיפור, יש הבדל מהותי איך מספרים את הסיפור. אדם בא ואומר למישהו תודה. תודה על מה? עשה לו חסד, עשה לו איזה טובה, אומר לו תודה, יופי. אדם אבל בא ובונה לך את החיים, מאלף ועטף. תגיד לו תודה, תודה זה זלזול. על מה תודה? תודה זה דבר שצריך לומר כשאתה מבין על מה נאמרת התודה. כשאתה זורק לי מילה תודה, ואני למעשה גידלתי אותך, ריפאתי אותך, החזקתי אותך, בניתי אותך, דאגתי לך, זה תודה מסוג אחר, זה עולם אחר. זה בעצם מה שאומר לנו בעל ההגדה. מתחיל בגנות, אם אתה רוצה להבין מה זה יציאת מצרים, אז אתה צריך להבין מה זה שיעבוד. אחרי שתבין מה זה שיעבוד, שתבין באיזה בוץ היית, שתבין שאלמלא הגאולה הזאת היית היום תקוע כולך כעבד עבדים, אז אתה יכול להתחיל להבין מה הסיפור שאני מספר לך. אז לכן מתחיל בגנות, לא בשביל לצחוק עליך. מתחיל בגנות כדי שתבין את עומק השווא. אני לא רוצה את הגנות. השאלה היא מאיפה צריך להתחיל. האם צריך לבוא ולהתחיל מארמי עובד אבי? אני צריך להתחיל לספר על המקורות של עם ישראל, שאברהם נולד בכלל אצל עובד עבודה זרה, אצל צרח. וכל העולם היו עובדי עבודה זרה, כולם עבדו עם נמרות. ואם אנחנו לא היה לנו את אברהם שהכיר את בורו, אז היום היינו כמו כל הגויים, עובדי עבודה זרה, שום דבר לא היה בנו. או שאני צריך לדבר איתך קונקרטית עכשיו על יציאת מצרים. אז איפה מתחיל יציאת מצרים? עבדים היינו לפרעה במצרים. זה הקשר שלנו ללילה. נכון, תרצה בגדול לשמוע את ההיסטוריה, ההיסטוריה באמת מתחילה קודם. אומרת הגמרא, החליט להכניס לנו את שני הדברים, גם את רב וגם את שמואל. כן, אבל אנחנו גם קיבלנו ארמי עובד אבי, כי אנחנו גם מזכירים את ההכרת הטוב, שזה פרשת הביקורים. אומרת הגמרא, אמר לרב נחמן לדרו עבדי, עבדה דמפיק להימרי לחירות, וגם יהיב להיקספה ודהבה. מה היא באה למימר לנו? אתה עבד, אתה בעניינים. מה היית אומר על אדון כזה שמוציא אותך לחירות, ולא רק מוציא אותך לחירות, גם מסדר אותך כלכלית? אמר לי, ביי להודויי ולשבוכי. אמר לי, הפטרתן מלומר מה נשתנה, פתח ואמר, עבדים היינו. האמרה הזאת היא קשה מאוד. וכבר כל הראשונים ובאחרונים, הרי הוא לא אמר לו שום דבר. הוא בא ושאל אותו, תגיד לי, מה הדין של מי שהאדון שלו משחרר אותו? מה הוא אומר לו? צריך להודות, פטרת מלומר. הרי אמרנו שמה שאומרים מה נשתנה ודרך שאלה ותשובה. גם אם אני חכם, אני צריך שאלה ותשובה דרך סיפור. איפה יש פה שאלה ותשובה?
הוא שאל אותו.
אבל מה הוא שאל אותו? הוא שאל אותו משהו בקשר ללילה? שאלת סתם במקרה באוויר של הכרת הטוב. זה לא מספיק. זה לא מספיק. יצאת בתור עבד, זו זו השאלה של מה נשתנה. שעבר...
ואפילו אחוז יותר, הוא היה כאילו שהוא
היה אבל את המה נשתנה אני צריך ביחס ללילה. בכל אופן הרשב"ם לא הבין ככה. הרשב"ם לא היה לו את הגרסה אמר לי פטרתם מלומר מה נשתנה, אלא אמר לבאי לאדוי לשבוכי. מסיף הרשב"ם בשורה האחרונה לאחר שאלת הבן התחיל לומר עבדים היינו וגומר. אז מה הוא רצה להביא מדרו עבדי? מושג של הכרת הטוב. לא, הוא רצה להביא ממנו את המושג של הכרת הטוב. עבדים היינו זה הנוסח שבא להגדה סיכר לנו. לא, זה מה שהוא אומר. אנחנו באנו ללמוד שני חלקים. א', צריך הכרת הטוב. על מה הכרת הטוב? עכשיו תעשה מה נשתנה. ואז אני אגיע איתך דרך שאלה ותשובה. הוא לא גורף את זה הרשב"ם. אין סרטן. אלא אמר לי, באו לעדו לשבוכי, פתח ואמר עבדים היינו. לפי הבנת תוספות זה לא ככה. תוספות דיברו מתחיל כדי שיקירו התינוקות בדף קט"ו עמוד ב' למטה. אומר תוספות, כלומר מתוך כך יבוא לשאול בשאר דברים, אבל במה ששאל למה אנו עוקרים השולחן לא ייפטר ממה נשתנה. זה מחלוקת ראשונים. לפי דעת התוספות זה לא יועיל בכלל. הבן שם, מה? מה נשתנה? בכל אופן ככה פשטות, ומי שרוצה בהרחבה יותר יש אגדה של החידה. החידה מעריך מאוד פה בדברים ונותן כמה פשטים בדבר. אומרת המשנה, רבן גמליאל היה אומר, כל שלא אמר שלושה דברים אילו בפסח לא יצא ידי חובתו. לא אמר, הכוונה היא לא הרחיב ולא הסביר ולא נתן את טעם הדבר. אז מאוד צריך להקפיד לדעת לבאר את הטעם. מה? ואילו הן פסח, מצה ומרור. פסח למה נצטווינו? משום על שום שפסח המקום על בתי אבותינו במצרים, שנאמר ואמרתם זבח פסח הוא להשם אשר פסח על בתי אבותינו במצרים ואותנו הציל. כן, זאת אומרת ונשפו את מצרים ואת בתינו הציל ויקוד העם וישתחו. מצה על שום שנגלו אבותינו ממצרים, שנאמר ויפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים מוגות נצות כי לא. מרור על שום שמררו המצרים את חיי אבותינו במצרים, שנאמר וימררו את חייהם בעבודה קשה בחום ובנים. וזה הבסיס של ההודעה. בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. למה כאילו הוא יצא? כי אם לא היו מוצאים את אבותינו, אבל אתה היית במצרים, אז הוא יצא ממצרים, שנאמר והגעת את הלבינך ביום ההוא לאמור בעבור זה עשה השם למי? לי בצייתי ממצרים. אז כל אחד צריך לראות את הלי שלו. אומרת הגמרא, לפיכך אנחנו חייבים להודות, להלל, לשבח, לפאר. להודות אחד, להלל שתיים, לשבח שלוש, לפאר ארבע, לרומם חמש, להדר שש, לברך שבע, לעלה שמונה ולקלט תשע. למי שעשה לאבותינו ולנו את כל הניסים האלו, הוצאנו בזכות וחרות, מיגון לשמחה ומעבר ליום טוב, שנה לאור גדול, שיבוד לגאולה, ונאמר לפניו שבח העשירי הללוקה. אנחנו לא מרחיבים, אבל הגוהן מסביר את כל הלשונות ואומר שזה כנגד עשר המכות, ומסביר שהללוקה זה כנגד מכת בכורות, כי הלל אומרים כשמגיעים לשלמות הדבר. במכת בכורות הגיעו לסיום את הדבר, ואז אנחנו שרים שירה ומה שקרה על הים, ואז בעצם אומרים את ההלל. ואז הוא גם מסביר את כל הלשונות. כשאנו מעבדות לחוד זה לא כפלי לשון, כל אחד מהם מבטא סמל אחר בתוך הגאולה. עד איכן הוא אומר, נו, אז עכשיו אנחנו יודעים שהוא אומר שולחן עורך, ובעצם הוא קודם אומר חלק מהלל. אז איפה בהלל הוא אומר? בית שמאי אומרים, אדם הבנים שמחה, עד סוף הפרק הראשון, קופיות ג', ובית הלל אומרים, עד חלמיש למעיינו מים, שזה המזמור השני. מה המחלוקת? בשביל מה עושים את זה בכלל? אז המחלוקת כותב אוהב. אבל בשביל מה צריך את זה? בשביל מה קופעים את הלב? בשביל מה הוחקים אותו לשניים? אף פשטות, כי יש לנו את הגמרא בברכות, שהגמרא אומרת בלמדי, שכל שירה, אין שופים שירה, אלא על היין. ממילא. כשאתה בא לעשות קידוש, נפלא מאוד, אתה משבח, שר שירה מחזיק יין. כשאתה עושה כוס שלישי ברכת המזון, ברכה, הלל, אז אתה צריך כוס יין. כוס רביעי זה אחרי כמירת ההלל, אז צריך באמת כוס יין. כוס שני זה כוס יתומה, על מה אתה מביא כוס יין? על האגדה, אגדה זה לא דרך, אגדה זה סיפור. האגדה זה החולין, זה לא החלק של השירה שבדבר. לכן תקנו לנו להגיד מזמור אחד או שניים מתהילים, כדי שיהיה לנו גם את הכוס השני על השיר עצמו. זאת אומרת על היין. אומרת הגמרא, כן, זה לפי בית הלל. וחותם בגאולה. רבי טרפון אומר, אשר גאלנו וגאלנו את אבותינו ממצרים, ולא היה חותם. זאת אומרת, מה זה חותם בגאולה? בלי להגיד ברוך אתה השם לפי רבי טרפון. רבי עקיבא אומר, כן השם אלוקינו ואלוקי אבותינו יגענו למועדים, ראש חודש יום הכיפורים, ראש השנה, ולרגלים, ימים טובים, אחרים הבאים לקראתנו לשלום, שמחים בבניין עיריך, הרי אנחנו מצפים לבניין הבית, וספים בעבודתך בבית המקדש, ונוכל שם בירושלים בסייעתא דשמיא, מנצחים ונזכים או מנזכים ונצחים, השאלה מה אנחנו מזכירים קודם, פסח או קורבן חגיגה. עד ברוך אתה השם גאל ישראל. המחלוקת, כבר למדנו לעיל בגמרא, האם ברכה קצרה פותחת בברוך ולא מסיימת בברוך, ברכת הפירות, ברכת המצוות, פותחת בברוך אבל לא חותמת בברוך. אומר רבי טרפון, זה ברכה קצרה, זה רק ברכה של הודעה. בא רבי עקיבא ואומר, מה פתאום, זה ברכה ארוכה. למה? כי גם מוסיף בזה ריצוי ובקשה. אז אם יש ריצוי ובקשה, צריך ברוך בהתחלה וברוך בסוף. אז אין מחלוקת לגבי גאל ישראל, יש רק מחלוקת האם הוא חותם בברוך או לא. אמר רבא, מי שמספר סיפור יציאת מצרים צריך שיאמר ואותנו הוציא משם, כי אמרנו חייב אדם לראות את עצמו. אמר רבא, מסע צריך להגביע ומרור צריך להגביע. כשאתה אומר מסע זו שאנו אוכלים על שום מה, תגביע את המסע. אתה אומר מרור, תגביע. בשר, פסח ועל שום מה, אין צריך להגביע. למה? כי זה לא קשור לפסח, זה לא הקורבן פסח, ולא עוד, אלא שנראה כאוכל קודשים בחוץ, זה נראה כאילו הוא הקדיש את זה לקורבן פסח. אז ממילא אל תגביע. אמר רבך הבא, יעקב סתומה פטור מלומר אגדה. למה עיוור פטור מלומר אגדה? כתיב אחה מעבור זה, והגדת לבינך ביום ההוא לאמור, בעבור זה וכתיב אתם לגבי בן סורר ומרר, בנינו זה אוכל וסובע. מה לאלן פרט לסומה? כי כתוב בנינו זה שהאבא ואמא תופסים, מביאים אותו לבנים ומצביעים, בנינו זה, הם צריכים לראות אותו, אף כאן פרט לסומים. אומרת אמר, איני? באמת? ואמר מהאמא, שאלתינו לרבנן דבי רבי יוסף, שאלתי את התלמידים אצל רבי יוסף, מן דאמר אגיד אתה ברבי יוסף? מי עושה את האורך בסדר? אמרו רבי יוסף, רבי יוסף היה סגי נאור. מן אמר אגיד אתה ברב הששת? אמרו רב ששת, גם הוא היה סגי נאור. אז איך יכול להיות שמי שפטור מהגדה יוצא אחרים? הרי יש לנו כלל, תמיד ההגדרה היא זה שומע כעונה. אם המחויב, אם המשמיע כמו השומע, אז חייבים, אם לא, לא מברכים, לא יוצאים ידי חובה. עונה הגמרא, כתב רבנן, עשה בזמן הזה דרבנן. אז אם אתה דרבנן מסתומה גם, אז סיפור יציאת מצרים דרבנן. למה? למה אתה אומר לו ככה? כי אתה פוסק להלכה שכשכתוב על מצות ומרורים יאכלו, זה לא נוגע למה שנאמר בערב תאכלו מצות. יש מאן דאמר שאומר שעל מצות ומרורים יאכלו זה רק שיש בית המקדש קיים וקורבן פסח לפניו, אז הוא מחויב במצה ומרור. אין לו קורבן פסח, הוא לא חייב במצה ומרור. אז כל המצה היא דרבנן. אתה שואל עוד יותר טוב. הרי אם לפי מאן דאמר מצה דאורייתא, אז למה אני אומר כי במצות נאמר על מצות ומרורים יאכלו? אין פסוק נפרד. לגבי מצה יש פסוק בנפרד, בערב תאכלו מצות. אבל זה אמרנו זה דאורייתא וזה דרבנן. אז הוא חולק על זה, אומר לא, בערב תאכלו מצות זה בתנאי, על מצות ומרורים יאכלו. ולא, זה רק דרבנן. אז גם סיפור יציאת מצרים דרבנן. וכבר שואל תופו במסכת מגילה בדף יוטט, נו אז מה אם זה דרבנן? אבל הוא פטור עצומה, אז איך פטור מוציא בדרבנן? אז שם התופו בא ומתרץ, שמכאן משמע, שבדברים דרבנן, גם מי שפטור יכול להוציא אחרים. בדאורה היית צריך שהוא יהיה חייב, כך מוקד תופו. למעשה יש תופו נוסף, שתופו בא ואומר, שיש סומה מלידה, ויש סומה שהוא סומה של נסתמה. סומה מלידה לא יכול להוציא אחרים. רב ששת ורב יוסף הם היו פיקח שנסתמת. אז הוא היה בפר שהוא יכול להוציא אחרים בדרבנן. לכן התשובת הגמרא עומדת במקומה. עכשיו הוא מזכיר את הגמרא בקידושים, נעריף בקידושים. שעריף אומר שרב ששת למעשה רב יוסף היה פיקח, הוא ביקש בגלל מרות, אז הוא ביקש שיהיה עיוור וכולי. אז יש לנו מקור לדבר. מה? כן, השאלה אולי היה תשומה מלידה. אבל המקור שם זה גם ברב ששת, רב ששת יש לנו גמרא לזה. מכלל, דרבך אבא יעקב סבר מצא בזמנה ודאורייתא. רבך אבא יעקב שאומר שתשומה לא יכול להוציא ידי חובה, כי הוא סובר שזה דאורייתא. והרבך אבא יעקב הוא דאמר מצא בזמנה ודרבנן בדף קוף-קף. אומרת הגמרא, כסבר. כל זה תיקון רבנן, כן דאורייתא תיקון. וכיוון שכל זה תיקון רבנן, כן דאורייתא תיקון, אז לכן תשומה פטור. אומרת הגמרא נו ולרב ששת ולרב אצלעמי, ודאי כל זה תיקון רבנן, כן דאורייתא תיקון. אז אם הם היו תשומה, הם לא יכולים להוציא אחרים. עונה הגמרא אחי אשתא, בישתמעתם בן סורר מידה וללמיסתב בלינו הוא. וכתיב בלינו זה, שמה מן הפרט לסומינו דעתה. אבל אחה, אילב בעבור זה, מה היא לכתוב? בהכרח אלא בעבור מסר ומרור הוא דעתה. זאת אומרת, איפה איתו? אלא זכר למה אני עושה את כל הזה, זכר ליציאת מצרים שמה, אני אוכל מסר ומרור על שמה שהיה לי בתוך הגאולה. זאת אומרת, בהבה מינה למדנו שהמקור לתשומה זה גזרה שווה. במסקנה אומרת הגמרא זה לא גזרה שווה, אלא לומדים מהמילה זה. זה יכול ללמד בבן סורר, זה לא יכול ללמד אצלנו, כי אצלנו זה לא מיותר. לפיכך אנחנו חייבים להודות. אמר רב חיסדא, אמר רבי יוחנן, הללוקה וקצקה יוחמה להשם בעמלה וידידיה, השם שנתן נתן הנביא לשלמה, אחתן, זה מילה אחת, זה לא שני מילים, הללוקה. אם זה שני מילים אז זה לא מילה של קודש, הללו זה לא קודש. אם זה הללוקה זה מילה עם קדושה, שם שמיים. רב אמר מרחפקה תיבה, דיינו בלבד. תראה, רב אמר קסקה אומר חפצה אחתם. בסדר. רבא אמר שיש לך מרחביה בלבד. דיבלו. מרחפקה לרפיס דמר. רפיס דמר לא מזכיר את המרחביה. האם זה מילה אחת או שתיים? תיקו. דיבלו. ידידיה לרב מים. מילה אחת או שתיים? תשמד אמר רב. ידידיה נחלק לשניים. לא כמו רב יוחנן. לפיכך ידיד חול. קה קודש. דיבלו. הללויה לרב מים. תשמד, אמר רב, חבינה קילוי דבי חביבה, ראיתי ספר תהילים שהיה אצל דודי רב חייה, והכתיב והוא הללו בחד גיסה, ויוצקי בחד גיסה בשורה נוספת, בהכרח שזה שני תיבות. ופליג עד הרפשו בלבי, דמר רפשו בלבי, מהי הללויה? הללו בעילולים הרבה, אבל זה מילה אחת. ופליג עד הרפשו בלבי, דידי עדידי, דמר רפשו בלבי, בעשרה מאמרות של שבח נאמר ספר תהילים, וניצוח בניגון במפתיל במדבור, בשיר באשרי, בתהילה בתפילה בהודעה ובללויה, גדול מכולן ללויה שכולל שם ושבח בבת אחת. שם ויודקי, שבח והללו. אז הנה אנחנו רואים שזה שני תיבות. אבל שוב הלוי פעם משתמש בתור תיבה אחת, פעם בתור שני תיבות.